בואו נלמד קצת כוזרי, נבין את היסודות אולי של השאלה. טוב, לפני שנגיע לכם. טוב. במהרה בימים. הרבה דברים, כן? ודאי. טוב, אנחנו במאמר ראשון עדיין פסקה סנח ד', ובעיקר הזכרנו שבוע שעבר, ואני חושב שמה שחשוב לזכור מכל הדברים הוא לפחות מבחינה אפיסטמולוגית, התפקיד של המדע היום, וככה הרבה רואים את זה, לא כולם, הוא להגיד מה לא, לשים לנו גבולות גזרה, ולפחות להגיד לנו מה כן. מה אי אפשר עוד לומר, וכמובן שזה דבר חשוב, והלוואי, הלוואי שגם המחנכים של הנוער שלנו ידעו את הדברים האלה. זה מה שאני יכול להגיד. זה היה מונע בבלבול. מיותר ברוב המקרים. אבל רובם נשארו כאן תקועים בין תקופת רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם, פחות או יותר, וממחזרים דברים שקשה לשמוע לפעמים. אני חושב שפשוט הם לא מבינים איזה נזק זה גורם אצל הנוער. לא... אנשים שלא עושים שום מאמץ כדי להבין באמת מה המדע של היום אומר, כן, 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 בהחלט. של היום אומר, באמת, כן. בסדר? טוב.
זה בסדר, אתמול היה רב ודיבר על אנשים, זה
על זה. מה היה?
כן, אני שמע את איך הוא דיבר.
מה?
לא, אני אומר, אתה מדבר זה, הלוואי שהוא מדברים על הדברים האלה.
פספסתי עוד פרק?
כן, כן,
זה. אם היו מדברים על זה, אז כמובן יש תקווה. אבל אם יורדים לרמות אחרות, זה...
טוב, בסדר, מה? הוא דן בשאלה אם יש נשמה לנשים? לא? לא, זו שאלה מאוד חשובה, כן. שאלה רצינית, יש נשמה לנשים, בחדשות עוד מעט יגידו ש... טוב, לא יודע. טוב, פספסתי פרק. אוקיי, טוב. אוקיי, טוב, אז נקרא שוב פסקה סמכי, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התחיח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. בסמכי, סמכי. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, ורק בעיונו המופשט יחיה לצד ההיקשים הנותנים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני האדם. אגב, איך הרמב״ם סותר את דברי קודשו במורה?
שהוא חיה עם המסורת.
לא, יש דבר מעניין אצל הרמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, הרי יש שתי אפשרויות, כן? או שהוא צודק או שהוא לא צודק.
נכון.
אז איך אפשר לדעת? אז הוא אומר ככה, אם העולם לא נברא, שזה אומר הכל, זה טבע, כן? נצרי, קדמון וכו' וכו'. זה אומר שהנס הוא בלתי אפשרי. אבל התורה מעידה שיהיו ניסים. מסקנה? שכנראה שהעולם נברא. ככה רמב״ם. למה? כי לפי הרמב״ם, הניסים שוברים את חוקות הטבע, כן? רק לדבר שבלתי אפשרי, לפי אריסטו. ולכן צריך להגיע, נגיד, להכריע בכיוון, נטייה מסוימת להגיע, להכריע בכיוון שהיא הופכית לאריסטו. טוב, זה הרמב״ם. מעניין שכאן הוא לא מזכיר אפלטון, שיש לו דעה אחרת מאריסטו. למעשה אריסטו חולק על אפלטון. לפי אפלטון החומר הוא קדמון, זה נקרא החומר היולי, והצורה משתנה, היא מחודשת. זה אפלטון. ואריסטו חולק עליו ואומר לא זה ולא זה, אלא הכל קדמון בנוצרי. כן? ולכן מתוך הבירור השכלי הזה, רואים שיש מגוון של דעות וכל אפשרויות קיימות, אבל אין ספק שבתקופת ימי הביניים של האריאל ואחר מכן של הרמב״ם, דור וחצי אחרי, כן? יש אכן מקום של כבוד לאריסטו, ולכן כולם מתייחסים למה שהוא אומר.
אז הוא עושה פה דילוק מאמונה להיגיון ומדע. הוא אומר, אילו אפלטון היה חי באומה שיש בה מסורת, פתאום הוא היה משתמש בהתפישים שלו לחזק את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו קטע של הדחה שלו ולא אריסטו.
לא, כי באמת זה לא שאלה מדעית, זה עניין אימוני.
זה עניין של אמונה.
כן, זה עניין אימוני.
אבל אריסטו לא, אריסטו אין לי אמונה.
לא, זה מה שרוצה להגיד, גם אצל אריסטו זה עניין אימוני בסופו של דבר. יש נטייה, זאת אומרת, אם אני מסתכל על ואני רואה את העובדות, כן, אז אני יכול לפרש את העובדות בצורה כזו, או בצורה אחרת. מה מביא את הרמב״ם בסופו של דבר להכריע בצד השני? לא ההגות הפילוסופית של הרמב״ם.
הוא מבין שהוא יכול ללכת איתו עד הסוף.
לא, זה פשוט מה שמניסו היה אומר, הרמב״ם הוא רב. שוכחים את הנקודה הזאת. אבל זה מה שמביא אותו, לא הבירור השכלי, הבירור השכלי לא מביא אותי לשום מקום כאן. יכול ככה או ככה, זה הרגב. זה המדרש הכל כך חשוב לגבי אברהם אבינו. גם כאן הוא רצה להגיע לאמת, כל אחד רוצה להגיע לאמת, כן? זה התכלית של האדם, זה להגיע לאמת. בסדר, איך הוא מגיע לאמת? אז מה מספר המדרש? יצא החוצה, בסדר. מה הוא רואה? עננים. טוב, אולי זה עננים? לא, יש רוח. רוח? לא. וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא מתחיל לעלות כל מיני השערות. ובסוף מה? בסוף כלום. מדרש אחר, שהולך באותו כיוון, אבל זה לא אותו מדרש, ראה בירה דולקת. אמר, חוק הסיבתיות. אי אפשר בירה דולקת ללא... זה ממש חוק הסיבתיות, במינוח חזלי. טוב? עכשיו, המשך. ההבנה של המדרש היא תלויה בדבר אחד. אם האמירה של אברהם הייתכן בירה דולקת ללא מנהיג, איך אני מסיים את המשפט? בסימן שאלה או בסימן קריאה אומר מנהיג?
לפי המדרש אברהם סימן קריאה.
סימן קריאה, אז אתה הופך את מניטו, את אברהם לפילוסוף אומר מניטו. אבל זה לא הניקוד הנכון. סימן שאלה. זאת אומרת, אני שואל שאלה, כל אדם שואל את השאלה הזאת, אבל אני לא מכריע בעצמי. באותו רגע אני שותק. ומתוך השתיקה הזאת, מתגלה על אמירה. זאת אומרת, אם אני לא נותן מקום, אני לא מפנה מקום אצלי, אני לא אקבל שום תשובה. אני אמציא תשובה.
זה סימן
קריאה. זה הקריאה הפילוסופית של המדרש הזה, וזה בדרך כלל מה, מה מחזק את הקריאה שלפי מה שמניתו מדביר, שכתוב במדרש, לא שאברהם הכיר שיש בורא, אלא שהוא הכיר את בורו. וזה כבר מובן משמעות אחרת לחלוטין. להכיר שיש בורא זה דעה פילוסופית. זה תיאולוגיה, זה פילוסופיה. להכיר מי הוא הבורא, ומה הוא קשור אליו, או איך אני קשור אליו, זה כבר עניין אחר לחלוטין. אבל רוב האנשים הולכים בדיוק לפי השיטה הזאת, טוב, יש לי אוסף של עובדות. עכשיו, מה אני עושה עם העובדות האלה? בהיעדר מסורת מסוימת, אז אני יכול להכריע לאן שאני רוצה. מה שמריאל רוצה שאנחנו נבין, שהמסורת היהודית, העברית, מחייבת אותנו לקחת את כל העובדות, אנחנו לא באים לשלול את העובדות, אלא לקחת אותן ולסדר אותן כך, שבסופו של דבר אנחנו נגיד דינה. ואריסטו, בגלל המסורת הפילוסופית שלו, הלך לכיוון אחר. אבל זה עניין אמוני. אגב, מבחינת...
תחילת הספר, אז...
ברור.
אפשר לסגור את האפס.
למה?
כי אנחנו אמרנו כבר את הדבר.
זה ברור, אבל הוא חוזר על זה לא מעט פעמים. כי זה לא פשוט. למשל, שאלה. איך מהלא חי עוברים לחי? זאת השאלה הגדולה של מיליון דולר, אפילו יותר מזה, כן? מישהו בגישה פילוסופית כזאת, איך היא מטריאליסטית, נגיד של המאה ה-19, פוזיטיבית, כן? של המאה ה-19, מה הוא אומר? אומר שמהלא חי יוצא החי, נכון? יש רציפות. לא מבחינת האבולוציה. ואגב, מבחינה מדעית זה נכון, פעם חשבו שיש הבדל מהותי בין הכימיה והביוכימיה. היום יודעים שזה אותם מרכיבים בדיוק, אותם מולקולות בדיוק, אין שום הבדל. זה עדיין לא מסביר את המעבר מהחי, מהלא חי לחי. אז בא מטריאליסט ואומר יש רציפות. סליחה? אתה לא מדבר כמדען כאן, אתה מדבר כבעל אמונה גדולה מאוד. אתה מאמין באמונה שלמה באמירה שלך. אין לך שום אפשרות, שום מופת במינוחים של ימי הביניים כדי להוכיח את הדבר הזה. אז זה באמת עניין של אמונה. זה שייך לתחום של המטאפיזיקה. רוב האנשים לא שמים לב שבהרבה אמירות אני עובר מהתחום המדעי לתחום של האמונה. וזה בדיוק מה שאומר כאן. אבל זה מה שאריסטו עושה. מבחינתו, כאשר הוא כותב את הספרים שלו, יש את הספרים שנקראים פיזיקה, ואחר כך את הספרים מטאפיזיקה. יש רצף. אבל באמצע, הוא מפסיק להתנהג כאיש שעוסק במדע, בעובדות, ועובר להיות עכשיו לפרשנות של אותם עובדות. מותר לו? מותר לו. אין לו שום מסורת. כי מה? כי הוא שייך לעידן הפילוסופיה, ולכן הוא שולל את המסורת הקדומה של היוונים, המיתולוגיה, ולכן הוא נתון לכוחות השכל שלו בלבד, והוא נוטה לכיוון הזה אחד אחר שקודם לו בשיעור רבו בדור אחד אפלטון, הלך לכיוון אחר, נתן הסבר אחר על אותם עובדות בדיוק. לא שפתאום אריסטו ידע משהו שאפלטון לא ידע. בשך 2000 שנה לא קורה שום דבר במדע. הם שניהם יודעים בדיוק אותו דבר. אז אפלטון בא ואומר, אני עושה הבחנה בין חומר לצורה, ואני אומר, החומר הוא קדמון, הוא רק, הצורה שלו משתנה מדי פעם היא מחודשת, כן? ואריסטו אומר לו, אני הולך לעוד צד אחד קיצוני, מה פתאום, זה קדמון וזה נצרי. שאלה למשל, האם בימי הביניים בין גדולי ישראל יש מישהו שחושב כמו אפלטון? זה נשמע אפיקורסות לשמה, לא? אבל יש, הרלב"ג למשל. דעת הרלב"ג היא דעת אפלטון. הוא חולק על דברי הרמב״ם במורה, כי הוא מזהה אצל הרמב״ם נטייה לאריסטו, והוא אומר, אני נאמן לרבו של אריסטו, אפלטון. אף אחד לא זרק את הרלב"ג מבית המדרש. וזה הדבר המעניין. אותו ויכוח שהיה מתנהל בכנסייה הנוצרית למשל, אחד מבעלי הדעות היה מוצא את עצמו עולה על המוקד. כי מבחינתם זה עניין תיאולוגי טהור שנוגד את הקרדו של הכנסייה. בבית המדרש, בסדר, מותר לך להגיד. שאלה, אתה התפללת שחרית היום? התפללת. זה משהו אחר. לא, זה באמת, יש כאן גישה שונה לחלוטין. כאשר התחילו לדבר על זה שהארץ הוא כדורי. הכנסייה עמדה על הרגליים האחוריות. זה סותר את הקרדו של הכנסייה. להגיד שירושלים זה לא מרכז העולם? גוואלד. אז זה עוד להגיד שאנחנו מסתובבים שביב השמש וזה לא... אתה יודע, זה עוד יותר. גדולי ישראל דאז. טוב, בסדר, זה מעניין. אבל לא, לא מעבר לזה, זה לא עניין עקרוני, אמוני, דתי, כזה שמצדיק...
יש בחזון הרי, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות וחירבם, מתאים לגיסה
של... לא, אפשר לפרש את זה בכל מיני צורות, אבל שוב, העיסוק הוא לא העיסוק במדע כמדע. העיסוק הוא מה התכלית של ה... של ה... מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שאלת התכלית תמיד. תכלית מוסרית. כן? לגבי העובדות יש עובדות. מופתים, אם זה מופתים, מופתים, אבל לא. זה לא. הוא אומר כאן, אולם אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה, זאת אומרת היה יהודי, כן? בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש בקשב ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם, בעולם נברא, על כל הקשיים אשר בא. כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדת. בסדר? אז זה הבדל כאן. אבל זה עניין של כאן של פרשנות, ואיך אני משלב את המסורת שיש בידי, כאשר אני בא לפרש את ה... לפרש את ה... את העובדות האלה. זאת אומרת שאף אחד, אף מדען אחד לא יכול לבוא להגיד, אני מדבר בשם המדע. זו אמירה ששומעים מדי פעם. המדע אומר. המדע אומר, לא אומר שום דבר. אתה אומר. וכאן יש בעיה קשה מאוד, כן? המדע לא אומר שום דבר. מקסימום שאתה יכול להגיד, המדע מלמד אותנו שאי אפשר להגיד דבר מסוים. זה כן. אבל דבר חיובי, אתה לא יכול להגיד.
הוא מגדיר את הדעות, דעות אמיתיות, שאין לדחותן.
ברור, כי לא, אבל דעות אמיתיות שאין לדחותן, זה...
אקסיומה.
כן, כן, אבל זה הפיזיקה של אריסטו בתקופה שלו. זה מבחינתם דעות אמיתיות שאין לדחותן. אף אחד לא מערער על המבנה הזה של הגלגלים. כך אומר היולי וארבעת היסודות וכו'.
כך אומר גם אריסטו.
וכך גם פוסק הרמב״ם להלכה, עד כדי כך שאף אחד לא מערער אחרי הדברים האלה, כן?
זה לא אישו.
זה עובדות, מבחינתם זה עובדות. טוב? אבל שוב, אף אחד לא נפל מהכיסא, כאשר יום בעיר אחד מישהו בא ואמר, טעות. אין ארבע יסודות, יש מאה ומשהו אטומים שונים, זו הטבלה של מנדלייב, כזה ראה וקדש.
שזה מי משתנה?
לא, היא לא משתנה. מדי פעם מוסיפים עוד אחד, ככה, משהו איזוטרי שלוקח, אבל שלוקח בטבע, זה רק במאיץ שאפשר...
אז למה הרמב״ם קרא את דיקה לך?
כי זה היה כל כך מקובל בזמן, אף אחד לא העלה על דעתו שאפשר אחרת. 2000 שנה זה החזיק מעמד. זה תקופה ארוכה מאוד. וכל פעם שמצאו איזושהי בעיה, הצליחו לסדר את הבעיה.
הוא גם חשב שזה חייב להיות ארבע יסודות?
אמרו שזה ארבע יסודות, זה ארבע יסודות.
לא יכול להיות משהו אחר?
יש לו הרהורים פה ושם במורה על כמה דברים, אבל לא, שוב, זה לא יוצא דופן. אנשים דיברו על זה, אבל גלגלים זה ברור, חומרים, העולם התת-יחי שהוא שונה במהותו מזה, שמה החומר היולי כאן ארבעת היסודות. כדי לערער על זה ולהגיד אולי לא, צריך חלופה, לא?
טוב, כאילו, מה זה משנה? ארבע יסודות, יותר יסודות.
זוגדר, ארבע יסודות, בסדר. אם ארבע יסודות, הצליחו להסביר את מה שהיה ידוע באותו זמן. זו עובדה, כמו, לא יודע מה, השמש בבוקר, איפה אני מוצא את השמש? במזרח, זו עובדה. למה זה כך? צריך לחכות עוד מאות שנים כדי לקבל הבנה והסבר וזה. גם, מה שעוד יותר מעניין, אומרים, טוב, אחרי זה החוקים של קפלר וכו', כן? סליחה, מבחינה מתמטית. המערכת הישנה עומדת. למה קיבלו את מה שקפלר אמר? זה היה מפשט בהרבה את העבודות, זה הכל. זה לא שפתאום אמרו, טעינו עד עכשיו וקפלר הוא הצודק והשתחררו ואמרו לו, מה פתאום? אבל במקום לעשות חישובים אינסופיים, קפלר בא ושתי נוסחאות וגמרנו. ברור, הולכים לדבר הפשוט, לא? רק אחר כך התחילו להבין מאיפה זה בא החוקים של קפלר, אבל זה ניוטון, זה שלוש דורות אחרי. זאת אומרת, מטעמים פרקטיים לחלוטין, קיבלו את חוקי קפלר ואמרו, זה מחליף את כל עשרות החוקים, התתי חוקים, שאז היו צריכים להפעיל כדי לדעת בדיוק מתי הליקוי החמה הבא, או מדוע המסלול של כוכב כזה או אחר, הוא לא כוכב לכת, כן? כזה או אחר, יש לו סטיות קטנות וכו'. בסדר. לא מעבר לזה. בסדר. טוב, אז אומר כאן, וכי, איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? באמת, זאת השאלה הגדולה. אתה מביא לי עובדות, אז אני כבר לא צריך לחשוב. אומר לו, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. מה אתה מדבר על הוכחה? איזה הוכחה בדיוק אתה מחפש? הוכחה זה דבר ששייך למה? למתמטיקה, שמה יש הוכחות. בפיזיקה יש עובדות. זה לא אותו דבר. כאשר בא מישהו ואומר, לא יודע מה, חוק הגרביטציה האוניברסלי, ניוטון, כן? הוא כזה, הוא לא מוכיח, הוא קובע שזה הנוסחה, ואחר כך בודקים אם הוא צודק, אם זה תקף או לא. ברגע שמוצאים דוגמה אחת שסותרת, אומרים, סליחה, תודה רבה, לפח. זה לא הוכחה במובן המופתי, המתמטי. כן? אז אומר, חלילה לאל מיות דבר תורה סותר עדות, דבר הנראה עין בעין, או דבר שאוחר במופת שכלי. זו גליה מאוד חשובה. זה אקסיומה. התורה לא יכולה לסתור. למה?
אבל גם
מסד
אומר את זה.
ברור, זה לא המצאה שלו. כן, אבל למה זה חשוב? כי הבריאה בסופו של דבר זה הבריאה של אותו בורא. זה, מי שנתן את התורה הוא הבורא. אם אני לא יודע את הדבר הזה, באמת אני יכול להגיע להתנגשות. ולכן בסדר של של הידיעות שבני ישראל קונים בזמן היציאה ממצרים, הסדר הוא חשוב ביותר. קודם כל הם מכירים את מכירים אותו כגואל, כגואל. אותו גואל אחר כך אומר, אני גם נותן התורה. הוא במסגרת נתינת התורה, הוא כותב בראשית ברא. אבל זה לא, זה אותו הוא. ואם זה אותו הוא, אז לא יכולה להיות סתירה כלשהי. וכל אחד עוסק בתחום אחר. התורה לא עוסקת במדע, היא עוסקת בתכלית החיים של האדם, והמדע עוסק בחקר הטבע. שני דברים שונים. אמנם הוזכרו בתורה ניסים, שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל דבר, כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. טוב, כאן סביב הסיפור של הניסים יש ויכוח שלם, איך יכול להיות דבר כזה? ושוב כאן יש מגוון דעות. איך אנחנו מסבירים את ההיתכנות של הניסים בעולם? הרמב״ם אומר, נס זה אכן דבר שיוצא מחוקות הטבע, אבל זה דבר שנקבע מראש. כן? זה הרמב״ם. הרלב"ג חולק עליו, ובא ואומר, לא, 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 לא. סליחה, עד כאן. הניסים הם קשורים למה שקורה בגלגל הירח ומתחת לגלגל הירח. מי שאחראי על הנס זה לא הבורא, אלא זה השכל שהוא אחראי על תפקוד העולם התתיכל. ככה זה. ככה זה טוב וככה מביא המהר"ל בגבורות השם, לא העלימו את הספר, בהקדמה שנייה. בהקדמה השנייה, זה כל ההקדמה היא סביב הנושא הזה של הגדרת הטבע והנס. כי הספר עוסק בסיפור יציאת מצרים, כן? כידוע. והוא אכן מביא שמה גם את דעת הרמב״ם שהוא דוחה וגם את דעת הרלב"ג שעושה ממנו קציצות. כן, ואחר כך אומר את דעתו. כן? והדעה של המהר"ל היא מה שאומר הבא, אחר כך שמה, אבל כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר, נוהג על פי טבעו, במילים שלנו חוקים קבועים, דטרמיניסטים שלא משתנים, יש לניסים סדר גם כן. מה שיגיד אחר כך שזה סדר עליון יותר מהסדר של הטבע וזה חלק מהמציאות. כן? זה לא עניין של תכנון מראש, למה הוא דוחה את דברי הרמב״ם? כי יש כאן בעיה, זה אומר שלמעשה ההיסטוריה היא לא חופשית, מכיוון שיש את הדברים הקבועים מראש. אז יש בעיה עם דעת הרמב״ם, כן? וזה מה שאומר, כי הניסים בעולם, במה שיש להם קשר וחיבור והתאחדות עם העולם הנבדל, ויש לזה סדר מסודר, כי אין הדבוק ההוא רק בסדר מסודר. וזה מה שהוא מסביר. ואחר כך הוא מגיע לדברי הרלב"ג, הוא נחזור לדברנו, הנה יש קצת מחכמי עמנו, כמו הרלב"ג, בדבריו, התחיל לחקור על הנפלאות ואמר שיש נפלאות בעצם ויש במקרה, שזה עוד שפה של ימי הביניים, כן? יש בעצם התהפך המטה לנחש והמים לדם. יש במקרה, הפך היד של משה רבנו עליו השלום להיות מצורה וכו'. מקרה זה, אצל המהר"ל, זה דבר שהוא לא בעצם. אז עכשיו תשאלי מה זה בעצם אצל המהר"ל, אז זה ההפך מבמקרה. יצאתי בזאת. זאת אומרת, יש דברים שהם עצמותיים, שהם... יש דברים שהם... עצמוני. אבל צריך להגיד עצמותיים לפי האקדמיה ללשון, לא יודע למה. לא, בסדר, לא משנה. יש דברים, למשל, אני אתן לי דוגמה, המהר"ל אומר שהחטא הוא מקרי לישראל, הוא לא חלק ממהותו, מעצמותו, הוא מקרי. זה לא שאומר שהוא לא קורה, הוא קורה, אבל זה לא משהו שהוא מאפיין, מאגדיר את עם ישראל. בסדר? אז זה המקרי. בסדר? ובסדר, אז הוא מסביר כאן את מה שיש לו להסביר לגבי כל הדברים האלה, אבל כאן זה כמובן דעת האמר על פחות או יותר סוגר את כל הדיונים שהיו במשך 300 שנה סביב הסיפור הזה. כל מגוון הדעות קיים בכל הכיוונים, וזה מעלה שאלות בכל מיני נושאים, הבחירה החופשית וכו' וכו'. בסדר, מה המושג של הכרחיות בעולם ועוד כל מיני שאלות. בסדר, אז דנו בזה 300 שנה בחכמי ישראל. לא קרה שום דבר לאף אחד כי הוא עייז לחלוק על דברי הרמב״ם. או... בסדר? זה אווירה אחרת לחלוטין, כן?
זה רק אומר שכל דבר שיותר סתירה, אתה צריך לפרש את זה.
לא, כי אתה צריך
סתירה.
כי אתה צריך לבדל. בסדר, אחרי הרלב"ג גם התנפלו עליו והגידו, אתה רצית להתמודד עם קושי מסוים בפירוש הרמב״ם, אבל למעשה נפלת בפח אחר, אז בסופו של דבר אנחנו נשארים עם מה שחז"ל אמרו. הכל צפוי והרשות נתונה. לכולם יש מה לומר.
זה טבע בעצם,
הוא
אומר.
מי?
הרמב״ם.
הרמב״ם לא אומר שזה חלק מהטבע, זה לא חלק מהטבע, כי אם זה חלק מהטבע אז אין מס. זה עניין של הגדרה.
עניין של הגדרה, זה מה שאומר.
כן, לא, הוא אומר שהניסים הם לא מהטבע, אבל הם כבר תוכננו מראש.
מה זה אומר?
הרמב״ן, דעת הרמב״ן היא מסובכת, מסובכת מאוד.
הניסים נבראו לפני
בריאת
העולם,
זה היה חזרה לאותה משנה בפרקי אבות, אותם דברים שנבראו בין השמשות. אז איך מבינים את הדברים שם? שנגיע ללמוד את דרך החיים של המהר"ל. לא 84 שנים, בערך, אני אופטימי.
מי בעצם אומר שהניסים זה מהטבע, אבל הטיימינג, העיתוי...
זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. הרמב״ם זה ככה משתמע, אז בסדר, עוד פעם, זה דורש עיון בפני עצמו. כאן הכוזרי מזכיר את הדברים רק דרך אגב. וגם תוך הדברים שלא אפשר להגיד, אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית. לא, אז זה לא חלק מהטבע, כן? אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, זה המטה לנחש וכו', כן? אך כל אלה לא באו, שוב, הנה, מיד אנחנו רואים את הנטייה שלו. אני לא בא לדון כרגע בשאלה, איך ייתכן, לא מעניין אותי, המתכלית, כי אם לאורות על כך שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל אשר חפץ בכל איזה שחפץ. זה מה שמאפיין את הריאל. אפשר להתדיין בלי סוף, לאן זה מוביל אותנו, כן.
אפשר לשאול, האם כשהרמב"ם אומר שיש דבר כזה, זאת אומרת שיש אופציה כזאת, אבל לא נקבע
מראש
מתי
השתמשו
באופציה הזאת?
מי?
איפה מסתדר?
מי אומר?
הרמב"ם.
אבל זה לא מה שאומר.
אני שואלת.
לפי ההבנה של המהר"ל, לפי ההבנה של המהר"ל בדברי הרמב"ם, זה נקבע. בשנה כזו וכזו, ביום כזה, בשעה כזאת וכזאת, יקרה ככה וככה.
לא שיש אפשרות כזו.
זה רמב״ם. אגב,
והמהר"ל
חולק על זה. לפי דברי מניטו על סיפור של קריעת ים סוף, הוא בין הרמב״ם ובין המהר"ל. כי מה הוא אומר? הרי, רמב״ם צודק, זה מדרש מפורש. ביום זה וזה 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 וזה, כל הימים, כל האגמים, כל הנערות, הכל ייפתח. נו, הנה. אז השאלה זה מי עובר? זה לא האם זה ייפתח, אלא זה מי ינצל את האפשרות הזאת. עכשיו אני טועה אומר, מי אז יהיה מוכן לנסוע לקראת עתידו? בסדר. השוב צריך תמיד להבין את המחלוקות האלה. זה לא ש... הרי, בין הרמב״ם ובין המהר"ל יש מה, 300 שנה, פחות או יותר, כן? זה לא שהם ישבו ביחד בבית המדרש והתחילו ללבן את הסוגיה. אלא, המהר"ל רוצה למנוע מאיתנו הבנה מוטעת בכיוון מסוים של הרמב״ם. ולכן הוא אומר, אני חולק עליך. אבל אפשר, גם לפי העקרונות שברוב המקרים שהמהר"ל נותן, להסביר את הדעה של הרמב״ם. זאת אומרת, זה מחלוקת פדגוגית, היום אומר מליטו. אני לא רוצה שאתה תקרא ותבין את דברי הרמב״ם, רגע.
זה גדול בפיתה של בחירה חופשית.
ואמר, אני לא חולק על זה.
לא, אז אני רק אומר...
לא, לכן אני אומר, צריך לעשות הבחנה ברורה. כאשר המהר"ל מביא או דברי הרמב״ם או דברי הרמב״ן בדרך כלל, הוא מצמיד להם את התואר ז"ל, דבר ראשון, וכאשר הוא רוצה לדחות לחלוטין, לא מטעמים פדגוגיים, אלא כאן מבחינתו טעות יסודית, אז הוא אומר, יש קצת מחכמי עמנו כמו הרלב"ג, וזה זלזול. זה זלזול, אבל זה המהר"ל מומחה בדברים האלה, כן? לפחות כאן הוא מזכיר אותו בשמו. יש מקומות אחרים שהוא מזכיר אחרים, אפילו לא מצטט את שמם, כי הוא לא רוצה לשמוע מהדבר הזה. זה כבר גישה אחרת, זאת אומרת, יש כאלה שראויים לדון בגישה שלהם ולהראות איזה כיוון של טעות אפשרית. ולכן הוא אומר, אני חולק. ברור, ב-300 שנה אחרי זה, מי שקורא ומעורה בדעות שמסתובבות בדור שלו, עלול לראות בדברי הרמב״ם, למשל בדברי אריסטו. תשכוח שהוא היה רב, זה האקדמיה שלנו של היום, כן? ולכן כאן הוא אומר, אני לא... בסדר, אבל אחרים, אני אפילו לא מוכן... זה שטות, כן? אז אומר כאן, אולם, שאלת קדמות העולם, או בריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא, וראיות שתי הטענות בשוות, אבל אמרתי, הנה. ומה שהחייה לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם, נוח וממשה עליו השלום, עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. וכאן שאלה, זו שאלה עקרונית. הרי מה טוענת הפילוסופיה?
נבואה,
לא, עולם קדום. לא. מתגלגל. מה זאת אומרת? אני, אדם, מניח, וזה נכון, שהעולם הוא רציונלי. זאת אומרת, הוא ניתן להבנה על ידי השכל שלי. ולכן אם אני יודע לנסח את השאלה בצורה נכונה, אני גם אוכל להגיע לתשובה הנכונה. אומר אריאל, סליחה, אני חולק על ההנחה הזאת. גם אם בהרבה מקרים העולם נראה רציונלי. במקרה הזה של הניסים, יש משהו שיוצא דופן. כן, אבל הנס, זה לא הבעיה של הנס עצמו, אלא זה שפתאום יש משהו שהוא לא רציונלי. שאני לא יכול להסביר אותו על פי אותם כללי היגיון שאריסטו בעצמו ניסח אותם, ולכן הם לא רציונליים במובן הזה. הם יכולים להיות לוגיים, אבל לא רציונליים. ואתה הפילוסוף רוצה להגיד שמה שלוגי הוא בהכרח רציונלי. ואומר אריאל, אני לא מסכים איתך. יכול להיות שמשהו לוגי, אבל הוא לא רציונלי, כלומר הוא לא פרי הבירור השכלי שלי בלבד, אלא הוא. שילוב של שני דברים, אחד, מסורת, ודבר שני, הבירור השכלי.
ריאל טוען שלא כל מה שהוא עונה,
הוא
רציונלי, אלא הוא בירור שכלי?
לא, איך, מה שלוגי. מה שלוגי. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד רציונלי שווה לוגי.
Mm-hmm.
כי אתה בא ואומר, אתה הפילוסוף, המדען באותו תקופה זה אותו דבר, כן? אז במאה ה-20 זה מתחיל להתפצל לחלוטין. אתה בא וטוען את הטענה, שהיא טענה מאוד מעניינת, כן? אתה בא ואומר, כל דבר ניתן לבירור על ידי מי? השכל שלי. זה האקסיומה שלך.
בקריאת ים סוף
למשל,
מה לוגי ולא רציונלי?
לוגי שבני ישראל עברו.
ומה זה לוגי? אז זהו, אתה
נכנס עכשיו במלכות,
שהמילה
לוגיקה
היא מילה
יוונית,
זה
מתוך הלוגיקה
שלהם.
למה
אנחנו צריכים להשתמש
בו
בכלל?
כי אין לנו מילה אחרת. הגיוני? הגיוני זה כבר משהו אחר.
לא, אבל אתה יכול להגיד עובדה, אבל היינו בזה. עובדה הם עברו, אבל גם עובדה שהמצחים לא עברו. וזו אותה תופעה, אחד זוכה, אחד לא זוכה.
נו, מה?
מה לוגי בזה מה? שהעברים עברו והמתחילות?
לא לוגי, יש כאן שיפוט מוסרי.
אותו דבר גם במקום.
בכל דבר שהוא ניסי, שיוצא מגדר הטבע, אז הוא יוצא מגדר הרציונליזם שאתה אומר שזה אקסיומה של לגבי כל דבר שנמצא.
זה מובן.
לוגי זה אומר שכאשר אני מציג סדר של טענות, אין טעות לוגית לסדר. אבל האקסיומה שלי, המקור, הוא לא רציונלי. הוא לא השכל שלי, הוא המסורת של העם. ברגע שאני בא ומוסיף, אני יודע, לפי המסורת, שהמצב היה כך וכך. כן? מאותו רגע יש לי סדר של טענות, סדר לוגי לחלוטין. זאת אומרת, אין שום סתירה, אני לא סותר את עצמי בטענה הבאה לעומת הטענה הקודמת. בסדר? השאלה זה שאלת המקור. השכל שלי בלבד, או השכל שלי והמסורת. או שאני אבוא אגיד אפילו בצורה מדויקת יותר, המסורת, ואחר כך הבירור השכלי שאני מפעיל.
וזה מה שלוגי.
לא, לוגי זה אומר מבחינת סדר הטענות. בסדר? אני חייב לברר. אבל אשמח האמירה הזאת היא אקסיומה. היא אף פעם לא תהייה של הפילוסוף ששואל את עצמו, גם אם אני יודע שיש חוק הסיבתיות, כן? מי הוא בעל הבירה? האם יש או אין בכל האפשרויות? אצלי לא כל האפשרויות פתוחות. למה? כי אני יודע שיש. מאותו רגע, ברגע שיש, שזה בא לי מהמסורת של הנבואה, אז אני בעבר, מכיוון שיש, הוא ברא את חוק הסיבתיות, וחוק הסיבתיות פועל. זה סדר לוגי של הצגה של טענות, ואין שום בעיה לוגית באמירות, בסדר האמירות האלה. ברגע שאני יודע שיש בעל לדירה, אני אומר, הוא הבורא, הוא מי שקבע את חוק הסיבתיות, זה חלק מהטבע, ומאותו רגע אני מגלגל את כל המהלך.
מה הנבואה פה?
שיש בורא.
הוא הבין את זה?
לא, הוא לא הבין, הוא יודע.
מהעובדות שהוא ראה, הוא עוד לא יודע.
מהמסורת.
הוא מקבל אינפורמציה כי בעל הבירה מדבר איתו. כן, זה אמר, אני הוא בעל הבירה.
אז חוזרים את הדבר, שאנחנו יודעים על בעל הבירה רק בעל התגלות, ויריסטו לא יודע.
זה ברור, זה ברור. וזה כבר אלפי שנים שאנחנו מסתובבים סביב המחלוקת הזאת.
זה אמרתי לך, הספר הזה יכול להגיד לי להסתגל פה, בסך הכל.
כל ספר, כל ספר, העינות בין ירושלים ובין יוון, בין אתונה, סביב הסיפור הזה.
כן, ברור.
אם כי, הוא ככה, יש לו דברים שהוא משחיל כדרך
כלל. ברור.
מה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה, אדם, נוח ומשה.
נכון, כי יש רציפות.
אדם ונוח זה בעל פה. משה זה היחידי שבכתב.
זה הכל בעל פה.
טוב, משה יש תורה שבכתב.
בסדר, אבל מה שקובע זה תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב.
זה הוא לא אומר.
לא, אבל זה ברור. מה שמכריח אותנו זה תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. יש סיבות מדוע חלק מתורה שבעל פה נכתב. אבל המקור זה תורה שבעל פה. בסדר? גם אם זה לא דעת הרס"ג. בסדר, אבל הרס"ג אומר את מה שהוא אומר לגבי העליונות של תורה שבכתב על פני תורה שבעל פה, באותו פרק על הוויכוח מול הנוצרים. זה שוכחים. שבאים לשלול את הנאמר, את הכתוב. כן?
כן, אבל
הרס"ג
מדגיש מאוד
לאורך כל
הספר את הנושא של קבלה של מסורת.
זה ברור, זה ברור בנוסף. זה בנוסף, הוא חכם יהודי, הוא לא יכול לבוא ולהגיד את זה. אבל אם שואלים בני ישראל במדבר שאלה פשוטה, מנהל לנו הידיעה שצריך להניח תפילין? הם לא יגידו כי כתוב בתורה.
תורה
שבעל
פה. זה אומר שזה בעל פה. אחר כך יש ויכוח מחלוקת אם באמת הניחו או לא הניחו, אבל נעזור, כעיקרון. הם לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו עושים כי כתוב בתורה. מקסימום לפי הדעה שאומרת שמשה כתב לפני מעמד הר סיני, מבראשית עד מעמד הר סיני, ואחר כך כתב פרשיות פרשיות. עד שהוא לא כתב, הם לא יודעים, אבל זה חלק מתרי"ג מצוות, אז מה? לכן יש עליונות על תורה שבעל פה, על פני תורה שבכתב. על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית היום. על פי הדברים.
שנאמרו עכשיו.
כן. וזה מה שמאוד קשה בדיוק לפילוסוף לקבל. לא רק לפילוסוף. לכל ההגות המערבית שיש דבר כזה שנקרא מסורת בעל פה. היסטוריון עובד עם תעודות. עם מסורות בעל פה הוא לא ידע מה לעשות. והוא יגיד זה לא אמין. זה עכשיו. אבל לפני זה הוא אמר זה לא אמין. למה? כי זה סובייקטיבי. כאילו מי שכתב אחר כך את אותם דברים בדיוק, זה הפך להיות אובייקטיבי כי יש דיו. זה קצת מוזר, אבל זו הגישה של ההיסטוריה, כן? של ההיסטוריונים. אז הוא אומר כאן. ואם כל זה, אילו ראה אדם המאמין בתורה, הכרח הגיוני בדעה, על היהולי הקדמון, בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים. כאן זה אפלטון, כן, למי שזה, הוא עזב את אריסטו, הוא עכשיו עסוק באפלטון. לא היה בכך משום גם באמונתו. זה מעניין. זאת אומרת, אם אריסטו אני אומר, אני דוחה על הסף, אפלטון, אולי אפשר להכשיר. כן? לא היה בכך משום גם באמונתו, עד שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. כן, אבל זה בעיקר מה שהרמב״ם יטען בכמה וכמה מקומות, ואפשר להבין את דבריו בצורה כזאת, ובעיקר אחריו הרלב"ג שאומר הצורה היא אכן מחודשת, אבל כל השאר לא. זאת אומרת, זה לא דעה זרה לחלוטין בתוך בית המדרש. ועם הדעה הזאת, איך שהוא אולי אנחנו יכולים לחיות. אבל אריסטו? ממש לא. למה? כי אומר קדמון ונצרי.
האופציה של השינוי מופיעה.
כן. בסדר, אז זה צריך כאן לדייק, כי באמת כאן הוא עובר לאפלטון ולא מזכיר את שמו בכלל. טוב, אז אחרי הדבר הזה הוא אומר לו ככה. לפי שעה, די לי בטענות האלה. שאין טענות מספיקות בשער הזה. אבל פתאום הוא נזכר בכמה דברים. אם יאריכו ימי חברותינו, הנה, אולי אנחנו ניפרד עכשיו כידידים טובים, עוד אשוב לבקש ממך, כי תביא לי ראיות חותכות. טוב, בסדר. זה סוף הספר, כמעט זה במאמר החמישי. חזור אפוא להמשך סיפוריך וספר לי איך כאן מתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, השכלים זה השכלים של הגלגלים, כן? אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שיסיגו הוא השכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו. זה אחד מהשאלות העיקריות שכולם שאלו מול המבנה הזה של אריסטו. בסדר, הבנתי אותך מהכל הקוסמולוגיה דאז. אתה רוצה להגיד לי שבאמת הוא מרומם מכל השכלים האלה? אז איך אנחנו בני אדם מתקשרים עם השכלים האלה, אז כביכול, כך, על אחת כמה וכמה אתה רוצה להגיד ש... וההפך? זה אחד מהתזות הפופולריות ביותר של ימי הביניים. יש בורא. יש בורא. אבל הוא לא מתעניין. זה ניסיון של כמה וכמה תיאולוגים לקחת את מה שאריסטו אומר, כי הקוסמולוגיה שלו עובדת. כן? ככה נראה להם. עם האמונה שלהם. לא משנה אם זה הצד המוסלמי או הצד הנוצרי. כן? זה עובד. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד זה שטויות. אז השכלים זה שכלים, זה עובדה. אבל הוא מרומם מכל דבר וזה רחוק, רחוק, אין סוף. אתה רוצה להגיד שהוא מתעניין איך אני בבוקר קושר את הנעל שלי, זה השולחן ערוך, כן? יש קצת כבוד לתת לו כמובן. בכל זאת, מה קרה? ברור שזה דעה של הרבה אנשים עד היום, זה לא סתם. לא, אפילו בלי ההשגחה. כן, מה זה משנה לו? מה זה משנה לו אם אני, קודם כל, ימין או שמאל? הוא יודע מה זה ימין, הוא יודע מה זה שמאל, הוא יודע... מה זה משנה לו? אז כאן אנחנו מגיעים לזה, לכן צריך עדיין להשאיר את הספר פתוח. ולזה, כי זה באמת זה. ניסה וכדי שישיגו השכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה, מאוסת החומר. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה. בסדר, בכל זאת. החלו, גם בקטן שברמסים, יש מפליאות החוכמה, מפליאות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. בסדר, אז הוא מהגן היתוש הקטן, בדבר... טוב, דה. דה לי בדבריך אלה שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים, חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה. למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם? נו, עכשיו בוא נשמע אותך, זואולוגיה קצת, מה אתה אומר? ולא לבורא בעל היכולת, אשם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו, ללא תוספת וללא חיסרון. טוב, ברור שאם זה היה דרווין, אז במקום המלך הזה, הוא זר היה נותן לו תשובה במקום, כן?
כן, אבל זה
תשובה לא מספקת. למה? עלי, מה שהוא אומר לו, ראה לא כל זה מיוחס הטבע. זה דרווין. מה? זה המלך, הוא כנראה, ההיסטוריונים התבלבלו בתאריכים, כן? או שזה ספר מזויף. המדפיס. הדפיס את זה והוסיף כמה שורות כאן, כן? אבל באמת, כן? עכשיו הוא מגיע לזה, ומהו הטבע. טוב. כן? אז קודם כל שאלה ככה, שאלה עתית, כן? מה המקור של המילה טבע?
טבוע.
מה?
טבוע,
כן, אבל מה לעשות? במקרא זה לא מופיע. אז זו מילה ערמית, ערבית במקור, כן? זו מילה ערבית. הטיבה בערבית. טיבה.
טיבה.
כן, בערבית.
משהו מהדיבה. טיבה זה טבע.
זה טבע בעברית, נכון? אבל זה משפחת אבן תיבון החליטה שזה יהיה תרגום, כן? זה בא לתרגם את המילה היוונית. זה בא לתרגם את המילה היוונית פיזיס. והמילה הזאת היא במילה פיזיקה, כן? או נטורה בלטינית אחר כך, כן? זאת אומרת, לזה הכוונה. זאת אומרת, כאשר מדברים, הוא מדבר כאן, הוא יתחיל לדבר כאן על טבע, זה לפי התפיסה היוונית. בסדר? שלא לא נטעה בדברים האלה. יש, המילה טבע מופיע לפני בן תיבון אצל חז"ל. כאשר במדרש אומרים זה טבעו של האדם. למה הכוונה? ליופי. יופי, כן. כן, כן, יופי, לא יופי. אדם יפה. טבעו של האדם.
לא טבעו, טבעו, בלי עין.
עם עין, טבעו, אותה מילה, מילה טבע. זה לא שהם הציעו מילה יש מאין, אבל הם לקחו מהמדרש, אבל שינו את המשמעות. לכן צריך מאוד להיזהר.
ומה זה במדרש? איפה הופיעה
בראשונה המילה? במדרש. טבעו של אדם זה ביטוי במדרש.
זה מקביל את זה למלוקים?
לא, 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 לא. זה היופי החיצוני. אז כשבמדרש מדובר על טבעו של אדם, מדברים על היופי. בסדר? הם שינו לגמרי את המשמעות, כי הם הפכו את הטבע הזה, לא יופי בלבד, אלא לפיזיס של היוונים. ועל זה הדיון כאן, לכן חשוב מאוד...
מי שמדבר על טבע,
הוא לא מדבר על טבע. הדבר, האזכור היחיד שמופיע, זה טבעו של אדם. זה תמיד ביטוי.
טבעו של אדם.
כן. טבעו של אדם.
מי
שנתן לך עוד חדש? לא, משפחת אבן תיבון, כשהם תרגמו את הכתבים הערביים.
שתורגם ריאל.
כן, שתורגם הריאל. הריאל במקור כנראה משתמש במילה הערבית. שהמילה הערבית, המשמעות שלה זה הפיזי של היוונים. בסדר? זה התגלגלות הדברים.
אולי טבע זה
היופי
של העולם.
בסדר, אבל זה לא מה שהוא הולך להגיד, לכן צריך להבין כאן את הדברים, כי אחרת הולכים לאיבוד.
פה מה מתכוונים
טבעו
של
האדם? טבעו של האדם, שוב, במדרש זה יופיו. בסדר? זה לא קשור למה שהולך להגיד כאן.
ריהל כתב את זה באיזה
שפה? בערבית.
כל הסודרים.
כן, ודאי. זה מה שהיהודים דיברו אז.
בגלל זה
לליה
יש תרגום אחר.
לא רבה,
יש
הרבה הרבה תרגומים שונים, בסדר? אז הוא מגדיר ככה את זה כאן. זהו כוח מן הכוחות. זה התשובה, כן. זה התשובה של המלך, כן. לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה, אנשי המדע, כן? אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים, חכמים זה הפילוסופים, כן? יודעים אותו. זה אותו דבר באותה תקופה, מה?
אני רואה שהיה דרוזי.
למה?
אנחנו לא יודעים כלום.
אתם יודעים, כן. בסדר. כן?
כן.
טוב, אז אומר לו החבר, ובזה נעצור כדי, לפני ש... אומר ככה, אין ידיעתם אותו כי אם כידעתנו אנו. זה... הם לא יודעים...
לא, אבל
אני רואה,
מה זה פתאום
הרוח יותר? לא, הם לא יודעים יותר טוב מאיתנו. עזבו. וכך הגדיר הפילוסוף, כשאמר הפילוסוף בי הידיעה, זה אריסטו, את הטבע. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחן יתנועע הדבר המתנועע תנועה עצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. עכשיו הכל ברור. עד לשבוע הבא. ללמוד בעל פה כמובן את ההגדרה הזאת, ולהשחיל את זה בקניות בסופר, זה... מפיל כל אחד.
מה שיהיה מעניין מה... לאה תבוא בשבוע הבא עם התחילה שלה, זה מעניין, כן.